שיחת היום, שיעור בספר התניא, עם הרב שניאור אשכנזי.
שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מוישי כהן, רב אורי כהן, שני הכהנים. מתחילים. הגאון רבי יצחק קוטנר היה מגאוני הדור הקודם, רבי יצחק קוטנר, ראש ישיבת חיים ברלין בניו יורק, יהודי של חוכמה, של פיקחות, של השקפה, הסדרה של פחד יצחוק, כל הסדרת הספרים שלו. בסוף ימיו הוא גם עלה ארצה, הוא רצה הרבה שנים לעלות ארצה, להקים כאן ישיבה. בסוף ימיו הוא עלה ארצה, והוא הפך להיות גם נשיא מכון ירושלים, המכון התורני החשוב הזה, שמייצר ספרות תורנית כל כך עשירה וחשובה. פעם שאלו אותו, רבי ראש ישיבה, מאיפה האהבה שלך לתורה? יהודי, מבוגר, לא צעיר, שעבר טלטולים בחיים, מאיפה שהוא הגיע באירופה, באמריקה, הגיע ארצה, ועדיין לומד בכזאת חיות, וחי את הספר, ונושם את הספר, והעיניים שלו ברקות מכלבות. מאיפה קיבלת חיבור כזה, תשוקה כזו, קשר כזה לתורה? לא היה לו בעולמו שום דבר, חוץ מדלת אמות של הלכה. אז הוא סיפר סיפור. הוא אומר, הייתי ילד, אבא היה סוחר. אבא היה מסתובב, נוסע בעולם, וקונה ומוכר סחורה, אינני יודע באיזה תחום. ואמא הייתה תמיד לבד. אמא גידלה אותנו, לבד. אבא היה חוזר לחנוכה, חוזר לפסח, חוזר לסוכות, אבל חלק גדול מהשנה היינו לבד עם אמא בבית. ותמיד היה עצב שמתוח לה על העיניים. בגשמיות היה טוב, אבא היה סוחר, היה שולח כסף. אבל איזה טעם יש בחיים של כסף לבד, בלי אבא בבית. שולחן שבת לבד, ללכת לתפילות לבד, לחגוג איזה שמחה במשפחה לבד. אז תמיד היה דוק של עצב שמתוח לאמא, בדידות שהייתה לה על העיניים. פעם דפק שליח בדלת, והביא חבילה קטנה עטופה. מתנה מאבא. אבא הרגיש כנראה, שמע בקול שלה. עד כמה היא ריקנית? עד כמה רע לה? עד כמה מר לה? עד רצה לשמח אותה, אז עם כל הכסף שהרוויח, קנה תכשיט יפה, ושלח לה בדואר. ואנחנו הילדים, אומר רבי יצחק קוטנר, הייתי ילד בן 9, וכל כך רציתי שאמא תלבש את התכשיט, תענוד את השרשרת, ותראה קצת זוהרת, קצת מהירה, לרגע אחד שיסור לה העצב מהעיניים. אבל אמא סגרה את הקופסה והניחה אותה בצד. ואני כל כך התרוקנתי, ואמרתי, אמא, תענדי את התכשיט, אבא שלח אותו במיוחד. היא אמרה, איצ'לה, עכשיו לא טוב לי, אין לי מצב רוח, אבל בעוד שבועיים אתה תערוך סיום מסכת. תסיים מסכת שאתה לומד בעל פה כל יום, על חשבון זמנך הפנוי. זה יהיה בשבילי ערב של שמחה גדולה. אז אנחנו נעשה בבית התוועדות גדולה, ואז אני אענוד את השרשרת, ואני אהיה מאושרת. ואז הבנתי מה חשוב בחיים, הוא אמר. כשיש אהבה, הכל נראה אחרת. יש דבר אחד שאי אפשר לזייף אותו, רגש. מעשים, כולם עושים את אותו הדבר. לקחת את העלולה ולנענע אותו, בזה כולנו שווים. אבל בשמחה של מצווה, בהתרגשות של מצווה, בהערכה למצווה, בהרגשה שזה תמצית החיים וזה שיא החיים, זה ההבדלים בין יהודי ליהודי. יש יהודי שהוא מואר, הוא לא רק מקיים מצוות, אלא חי בעולם של מצווה. הוא מתלהב מעולם של מצווה, הוא בוער בעולם של מצווה. ההבדל בין אדם לאדם, מה שקובע את הגישה שלנו בחיים, זה לא מה שאנחנו עושים, אלא איפה אנחנו נמצאים. מה מלהיב אותנו? מה מעורר אותנו? מה חשוב אצלנו באמת? הבאנו דוגמה במצוות שבין אדם למקום. אותו הדבר במצוות שבין אדם לחברו. וכאן זה אפילו יותר בולט. אפשר לראות מתי אדם מקיים מצווה מתוך אכפתיות. מתי אדם נותן צדקה. מתי אדם מקשיב לחבר. מתי אדם פותח אוזן לחבר. כשהחבר חשוב אצלו. כשהחבר נחשב אצלו. כשאכפת לו טובה של אדם אחר. או כשהוא עושה את זה בשביל לקיים וי, בשביל לעמוד בצדקת הציל ממוות. קראתי סיפור כל כך מיוחד על האדמור מוויז'ניץ. סיפור בן דורנו, הצדיק רבי ישראל לאגר, קראתי סיפור מיוחד במינו. היה אצלו יהודי שהשם מרחם עלינו ולא על אף אחד, התעלמן מאשתו. והגיע לחתן את הילדים כשהוא לבד. ולפני החתונה, הוא נכנס לבקש מאדמור ברכה לחתונה, שכל ההכנות לחתונה היו בסדר. אולי גם ביקש איזושהי עזרה כספית, אינני יודע. אדמור מאוד התעניין בו, שאל, איך אתם מסתדרים, איך אפשר לעזור, אולי נתן לו כמה עצות, לדבר עם זה, לדבר עם ההוא. ואז אדמור מבקש ממנו, אני מבקש ממך טובה. כשאתה חוזר מהחתונה בלילה, תרים אליי טלפון. וכשהוא יוצא, אדמור אומר לגבי שלו, לגבי שלו, כשהיהודי הזה מתקשר, גם אם זה יהיה בשלוש לפנות בוקר, תעביר לי את השיחה. נו, בשתיים בלילה, יהודי חוזר מהחתונה, שמח, ייתן את בנו בחורו, את ביתו, בחורתו. והרבי ציווה אותו להתקשר, לא נעים לו, להרים טלפון בשתיים בלילה, אבל זה מה שציוו אותו, זה מה שהוא עושה. והגבאי מרים את הטלפון, והוא זוכר את הבקשה של הרבי, תעביר לי את השיחה. אבל הגבאי לא היה יכול להתאפק. אם הרבי מבקש לקבל את השיחה בשתיים בלילה, מן הסתם זה מאוד חשוב. אז הוא ככה מאחורי הדלת ניסה להאזין, על מה הם ידברו? והוא שומע את האדמור שואל שאלות פשוטות, עממיות, שלא רק שלא מתאימות לאדמור, אפילו לא מתאימות כל כך לאברך בן תורה. האדמור שואל אותו כמה אנשים הגיעו, איך הסתדרתם עם המנות, הקייטרינג התארגן נכון, היה מספיק אצל הגברים, אצל אנשים, היו צריכים להוסיף עוד, ואיך התזמורת הייתה, הקלה שמחה, חברות של הקלה שמחו. זה לא יכול לחכות לשתיים בצהריים, זה צריך להיות בשתיים בלילה. בבוקר, אגב ככה, הרגיש אותו נעים, אבל שאל את האדמור, רבי, אני לא התאפקתי אתמול, וקצת שמעתי את השיחה מאחורי הדלת, מה היה כל כך חשוב? אומר לו האדמור מוויז'ניץ, דברים שלא נתפסים. הוא אומר לו, כשחוזר יהודי, מחתונה של הבן שלו, או של הבת שלו, הדבר שהכי רוצה, זה לפרוק עם מישהו את השמחה. הוא רוצה עוד נפש קרובה, עוד לב קרוב, עוד פלגה דגופה, עוד חצי שלו. לפרוק, לסכם מה היה, לחוות עוד רגע את העושר הזה. ודרכם של יהודים, אומר לו אדמור מוויז'ניץ, שכשאבא ואמא חוזרים מחתונה, אז מתיישבים ביחד. למרות ששתיים בלילה, שלוש בלילה, והם כל כך עייפים, וזה אחרי שבועות של התרוצצויות וקניות וסידורים, עדיין שום מחותנים שחוזרים מהחתונה של הילדים לא הולכים לישון. מתיישבים ביחד, מוזגים קוסטי, ומדברים, מדברים על החיים. כמה היה אצל הגברים, וכמה היו אצל אנשים, ואם היו צריכים להוסיף בבר, ואם התזמורת הייתה בסדר, אם לא היה רועש מדי, ולא היה קולני מדי. הוא אומר, ידעתי כשהיהודי הזה יחזור הביתה. הקירות יצעקו, הוא ירגיש כל כך לבד כמו שהוא לא הרגיש מעולם. אז אמרתי, אני אהיה החברותה שלו. אני אהיה הפלא גופה שלו. נו, אז בשביל סיפור כזה הרי צריכים אהבת ישראל אמיתית. את זה אי אפשר לזייף. לבקש מיהודי שיתקשר אליך בשתיים בלילה, אי אפשר לזייף רגש כזה. או שזה קיים או שזה לא קיים. והשאלה הגדולה היא, איך בכל אופן מתרוממים ברמה הרוחנית? איך מייצרים לב כלפי קיום המצוות? קל מאוד לבוא בבוקר, ללבוש רצועות תפילין על הראש ולחזור הביתה לרוץ לעבודה. אז מה? אבל בעבודה אנחנו יוצאים בחשק ויוצאים בהתלהבות וחושבים אחורה וקדימה איך להרוויח עוד $2. אבל כשמגיעים לבית הכנסת זה מין תחנה בדרך לעבודה. לובשים רצועות תפילין, הם מתעטפים בתלית, ומה? אבל איפה האדם נמצא? אז השאלה הגדולה שצריך לשאול את עצמו יהודי עובד השם באיזשהו שלב בחייו, מגיע הזמן שהוא צריך לעצור את החיים. ולשאול, האם הקדוש ברוך הוא יהיה פחות שווה מהכסף שלי? הקדוש ברוך הוא יהיה פחות שווה מהחופש שלי? הקדוש ברוך הוא יהיה פחות שווה מכל דבר אחר שמענה אותי, מהבשר והדגים שלי? אז מה עושים? איך מכניסים קצת פנימה, קצת רגש לתוך הדברים? הבעיה הגדולה היא, וזאת הבעיה עצומה, ועל זה צריכים לדבר עוד פעם ועוד פעם, שהדור שלנו לא כל כך מתאים לזה. צריך להודות, הדור שלנו כבר לא יכול להגיע להתרגשויות גדולות. למה? כי אנחנו אנשים מאוד שטחים. צריכים להבין, אין פה שום עניין לעשות עכשיו נוסטלגיה לעבר, אבל יש דברים שהשתנו. אנחנו לא מיושבים. בשביל לחוות משהו באופן עמוק, צריכים התיישבות. צריכים להאט. צריכים לעצור. צריכים שהחיים יהיו יותר פשוטים. אבל אנחנו מוסכים. הסמל של הדור הזה זה הסך הדעת, הסחת הדעת. בכל רגע מתחרים על הראש שלנו, מי יודע כמה מאות כותרות וצעקות ואפשרויות והזדמנויות שמסיחים את הדעת שאנחנו לא מסוגלים להיות בשום מקום יותר מדקה. תחשבו רגע על החיים בעיירה, זה לא היה לפני הרבה שנים, זה היה לפני 100 שנים. לא היה טלפון, לא היה רדיו, בקושי היה עיתון. אז כמה דברים כבר היו יכולים להסיח את הדעה של האדם? יהודי המגיע בבוקר לבית הכנסת, איזה הפתעות כבר היו יכולות להיות. החיים התחילו ונגמרו כאן בבניין. אז כמובן, כדרכם של יהודים, על קמצה ובר קמצה, חרבה ירושלים, היה את המריבות מן הסתם בין הגבאי לשוחט. בסדר, כמה זה כבר יכול להסיר את המוח, המריבות בין הגבאי לשוחט? אז הייתה מריבה אחת ביום כזו. אבל לא נכנס יהודי ואמר כותרת כזו, נכנס יהודי ואמר כותרת כזו, נכנס יהודי ואמר כותרת אחרת. היו בחיים הרבה דאגות, הרבה קשיים, נכון. אבל החיים היו איטיים. על כל דבר חשבנו, לא מיהרנו, כמה זמן היה לוקח לעשות כביסה פעם. היו צריכים ללכת לנהר, ולשים את המים, ולהרטיב את הבגד במים, ולשים חומר כזה, וחומר אחר, ולייבש על הארץ. רק לעשות כביסה זה היה חצי יום. ללכת ולחזור. הכל היה איטי, הכל היה מחושב, הכל היה מיושב. אז גם כשאדם חווה משהו, היה לו זמן לחשוב על זה, והיה לו זמן להקל את זה, והיה לו זמן ללעוס את זה. אבל מה היום? אתה רק מתחיל להתפלל. זה מושך אותך לפה, וזה מושך אותך לשם, וזה קופץ לפה, וזה קופץ לשם, ואתה לחוץ מפה, ומרבה נכסים ומרבה דאגה, יש לך כל כך הרבה דברים לטפל בהם. וצריך לרוץ לפה ולרוץ לשם. אז שגם יהיה רגש. רגש צריך התיישבות, רגש צריך מנוחת הדעת, רגש צריך רוגע, רגש צריך הפנמה, רגש צריך הזדהות. אז בוודאי שדברים השתנו, אי אפשר לעצום עיניים ולהגיד, אנחנו נגור בבני ברק, ונחיה כמו באישי הירונת שם, בבלז או בסאטמר, או בבלגוראי. אי אפשר, דברים השתנו. מספיק לנסוע לשם ולראות את ההבדל, את האנשים המבוגרות שהולכות וחולבות את הפרה, ומתקנות את הגג הדולף, והכל לאט, והכל בסבלנות, והכל ברוגע, ולא מבינות את התזזתיות שלנו. כדי להבין שדברים השתנו. אז מה? אז האם חס ושלום תמנו לגבוה מבחינה רוחנית? אז זאת אומרת שנגזר עלינו, קדוש ברוך הוא יצר עולם, שבו נגזר עלינו שלא יהיה לנו איתו שום קשר תודעתי, שום קשר של עם נפשי, שום קשר רגשי, שום קשר באמת של דעס, הכל יהיה סתם מצוות אנשים מלומדה, אז הרי לא ייתכן. מה גם שמדובר על ביטול מצוות ממש? וזאת השאלה שעומדת במרכז ספר התניא, איתה התחיל אדמור הזקן את דף השער שלו, ובפרק תחילת פרק י' ז', לשם הוא חוזר. להבין היטב, איך כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. משה רבינו אומר כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפה, קרוב אליך לעבוד את השם בפה, בעשייה ובלבבך. ועיקר השאלה של ספר התניא שבשבילה נכתב החיבור כולו, איך בלבבך. אומר משה רבינו ומשה רבינו ראה, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. משה רבינו לא דיבר רק על התקופה של השטטל. הוא דיבר גם על העולם החדש, המודרני, הקופצני, הצזיתי. ועדיין משה רבינו אומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך. יש ליהודי חלק ממנו שלא נמצא בגלות. יש ליהודי חלק ממנו שיש לו אפשרות להפעיל אותו, כדי בכל אופן להיות עם הקדוש ברוך הוא. כדי בכל אופן להתרומם מעל לבלי העולם, ולהרגיש בעומק נפשו. איזה הרגשת חיבור, איזה הרגשה של קשר. שוב זה מצווה, כי קרוב אליך הדבר. ואם תגידו לי שכי קרוב זאת לא מצווה, אז יש מצוות, יש מצוות אהבת השם, ויש מצוות עירת השם, ויש מצווה כי תצא למלחמה לא תירא מפניהם, ויש מצוות ואהבת לרעך כמוך. יש כמה וכמה מצוות רגשיות בתורה, ולא ייתכן לומר שהמצוות האלה חס ושלום בטלו, שהמצוות האלה חס ושלום לא רלוונטיות, שהיום כבר אי אפשר לאהוב יהודי אחר, אפשר לכל היותר לזרוק לו צדקה, לזרוק פרוטה לעני, אבל לאהוב יהודי אחר, להיות אמפתי ליהודי אחר, להיות רגיש למצוקה של יהודי אחר, לכאוב כאב של יהודי אחר, זה כבר לא שייך היום. כי כולנו כל כך טרודים וצזיתיים ולחוצים ממיליון דברים. זה לא ייתכן. מוכרח להיות שעדיין, גם אם לא נהיה עם אהבת ישראל של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, אבל מוכרח להיות שיש איזשהו פתח מילוט לצאת מהגלות הזו. יש איזושהי דלת צדדית, איזה שער צדדי, שדרכו אנחנו בכל אופן יכולים לפתוח את הלב. אז מה הוא מפתח הלב? כאן, באמצע פרק תזיין בתניה, ובתחילת פרק יוזיין בתניה, אדמור הזקן כותב נקודה שכאילו נכתבה בשביל הדור שלנו. הוא אומר נכון, גם אם אדם לא יגיע לרגשי אהבה ועירה בוערים בליבו, הוא לא יהיה רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שבירך על השחיטה, ועד שסיים לברך, ראה שהתרנגול התעופף לו מהידיים. הוא לא יהיה יהודי כזה שכשהוא אומר ברוך אותו השם, הוא נמצא למעלה, הוא לא נמצא כאן. הוא לא היה אדמור הזקן שמסופר עליו שהיה משתטח על הארץ וצועק ביידיש, אני לא רוצה את הגן עדן שלך, אני לא רוצה את העולם הבא שלך, אני רוצה רק אותך עצמך. זה כנראה לא שייך בדורנו. מי שאומר שהוא שייך לזה בדורנו, או שהוא מדמיין, או שהוא סתם שקרן. אנחנו כבר לא ברמות, אין לנו את ה... אנחנו באסטר אסטר, אנחנו בעקבית הדמשיכה. זמן שבו הגילוי הרוחני הוא נמוך מאי פעם. אבל בכל אופן, הרי זאת מצווה בתורה, ואהבת את השם אלוקיך. ואתה ישראל מהשם אלוקיך שואל ממך, כי אם להיראה, להרגיש פחד ממנו. מוכרח להיות שיש עדיין איזשהו חיבור, איזשהו קיום למצווה הזו, גם בדור שלנו. אז אדמור הזקן כותב נקודה מיוחדת במינה, ואותה אנחנו רוצים לפתח, וזה בעצם מה שאנחנו עושים כבר, אנחנו כבר קרוב ל-40 שיעורים, אבל את זה אנחנו עושים מהשיעור הראשון. אומר אדמור הזקן, הגדרה כזו, האהבה המביאה לידי עשיית המצוות. לא אהבה בוערת, לא אהבה לוהטת. הרמב״ם בהלכות דעות אומר שאהבת השם צריכה להיות כאהבת אדם, כאהבת איש לאישה. ככה הוא אומר בהלכות דעות, שליבו בוער באותה אהבה. אז אולי באמת רמה כזו של אהבה כבר לא שייכת בדורנו. אבל כן שייך. האהבה מביאה לידי עשיית המצוות. כל יהודי שייך לעורר בעצמו אהבה שקשורה לפועל. אהבה שמניעה אותו לקום מהקורסה ולעשות. אהבה שמשנה את סדר העדיפויות בחיים. את זה כל יהודי שייך. מי שלא לוקח על עצמו, הוא סתם עצלן, הוא סתם לץ, סתם לא עושה עם עצמו שום דבר. אומר אדמור הזקן, אהבה כרשפי אש, אהבה בתענוגים, אהבה של יהודי של רבי למלך מליז'נסק ושל רבי זושה מאניפולי, זה לא שייך היום. אבל אהבה שיוצרת הערכה לקיום המצוות, שנותנת לנו הבנה עמוקה, איזה זכות להיות יהודי, אהבה שלפחות מרימה אותנו רמה מעל המציאות, זה חייב להיות גם בדורנו. ואיך? ואת זה אנחנו נפתח, וזה מה שאנחנו עושים כבר מהשיעור הראשון בספר התניא. יש איבר אחד שלא נמצא בגלות. יש איבר אחד שלא נמצא פה בתוך כל החושך וההסתר והתינופת שלו, והגסות של העולם הזה. וזה המוח. המוח, הראש, הוא לא נמצא סתם מעל כל האיברים. אצל בהמה הראש נמצא באותה קומה כמו הלב. כי הראש הוא לא יותר גבוה מהמציאות מאשר הלב. אבל האדם הוא היצור היחיד שהולך זקוף, הולך על שתיים. הראש יותר גבוה לשמיים מאשר הרגליים, מאשר הלב. הראש נמצא מעל הלב. לומר שהראש נמצא מחוץ למציאות. המוח הוא סקרן, המוח פתוח ללמוד כל דבר. לא משנה איפה אתה נמצא ובאיזה לחץ אתה נמצא בחיים, ובכמה גסות, ובכמה שומן עטפנו את הלב שלנו. המוח מוכן ללמוד. וכשהמוח לומד, הלב מרגיש את זה. אומר אדמור הזקן, אז גם אם לא נגיע לרמת ריכוז כזו, ומיקוד כזה, והפנמה כזו, שיעוררו בנו רגשות אהבה פועמים לקדוש ברוך הוא, לא. אבל אם נלמד ונבין, ורגע נחשוב איזה זכות זה להיות יהודי, מה הפירוש אתה בחרתנו ורוממתנו מכל העמים, אם רגע אחד נחשוב על זה, בוודאי יתעורר בנו לפחות אהבה כזאת שהיא מביאה לידי עשיית המצוות. אהבה שמניעה לקום מהקורסה, שמסבירה ש... נטילת לולב יותר חשובה מלעשות כסף. את זה אנחנו בהחלט יכולים להגיע גם בדורנו. אני אביא לזה דוגמה. דוגמה מיוחדת במינה, היא לא כתובה בתניא, אבל בכל אופן, זה דוגמה. זה דוגמה עצומה. הגמרא מספרת על רבי חייא. רבי חייא, יש בגמרא כמה סיפורים מהסגנון הזה, שלא כל כך הסתדר עם אשתו. ככה הייתה המציאות. לכל יהודי יש את הבירור שלו בעולם, את התיקון שלו בעולם. לרבי חייא התיקון שלו זה כנראה היה השלום בית שלו. והם כל כך לא הסתדרו, עד כדי כך שכולם ידעו מזה. כולם ידעו ששמה בבית אין שלום בית. שמה שהוא רוצה, היא רוצה הפוך. ומה שהוא רוצה, היא עושה הפוך. הגמרא מספרת שפעם רבי חייא חוזר מהישיבה, הולך, עובר דרך הרחוב הראשי, בדרך הוא עוצר בחנות התכשיטים, וקונה איזשהו תכשיט לאשתו. ולא רק שקונה תכשיט לאשתו, זאת נקודת המפתח, הוא גם מבקש לצרור אותו בסודר, לעטוף אותו. הוא מבקש לעשות לה טוב, לתת לה הרגשה שהוא חשב עליה. לפעמים אדם שקונה תכשיט, אבל אתם יודעים, אין ברירה, אז הוא קונה תכשיט, שזה יום נישואין, יום הולדת, זה שמחה. הוא חייב, מה הוא יעשה? הם חיים ביחד, אז הוא קונה תכשיט. אבל לא. הוא מבקש לעטוף את זה. הוא מבקש להגיש את עצמו ביחד עם התכשיט. שתבין שהיא חשובה לו. היה איתו שם מישהו, לא זוכר אם זה התלמיד שלו או הבן שלו. והוא ככה מסתכל על רבי חייא כאילו, באמת, מגיע לה. אתה הולך לקנות לתכשיט ועוד עוטף, היא רודפת אותך, היא סותמת אותך, היא מפריעה לך. עונה לו רבי חייא, עדיין היא מגדלת לי את הילדים, ועדיין היא מצילה אותי מן החטא. מה זאת אומרת? אינני יודע אם לרבי חייא הייתה אהבה עצומה. איש את חייל מי, אם הוא שר כל שבת בהתלהבות, איש את חייל מי ימצא. אבל לרבי חייא הייתה אהבה כזאת, שמניעה לידי פועל. אהבה כזאת שאומרת, צריך לקנות לתכשיט. ולא סתם לקנות לתכשיט, צריך לעשות את זה טוב. למה? אז רבי חייא מסביר. כי הראש שלי נמצא במקום הנכון. כי אני לא מבלה את זמני במחשבות על התסכול שלי, ועל האומללות שלי, ועל המסכנות שלי, ועל הקנאה בבעלים אחרים, בבתים אחרים שיש בהם אהבה ואחווה, שלום ורעות. להפך. אני כל יום מחדש מודה לקדוש ברוך שיש לי אישה שמגדלת לי את הילדים לתלמוד תורה, מגדלת את הילדים ליראת שמיים, ומצילה אותי עצמי מן החטא. המוח שלנו הוא איבר גמיש. המוח שלנו יש לנו בו בחירה. במה למלא את המוח יש לנו החלטה כל... הלב הוא לא בידיים שלנו. אבל הלב מושפע מהמוח, זה המזל שלנו. והמוח הוא איבר שלא נמצא בגלות. הוא איבר סקרן, הוא איבר שמוכן ללמוד, הוא איבר שמוכן לחשוב על כל מה שיתנו לו לחשוב. ואם ניקח את זה לענייננו, הרי ידוע שאהבת איש ואישה, כמו שהרמב"ם עצמו אמר בהלכות דעות, זה משל לאהבת השם. מה שנחשוב, הלב, הוא מה שאתה חושב. מה שנחשוב זה מה שיהיה. וזה אומר שצריכים להכניס לקיום המצוות עוד קומה. קומה של מחשבה. קומה של התבוננות, מה יש לנו. אי אפשר אם יהודי בא לקיום המצוות עם, עם סוכות אצלך, זה לקנות לולה ואתרוג. ופסח אצלך, זה לקנות מצות ויין. אז מה אתה רוצה שיהיה? אז אתה מקטר שזה יקר, והתייקר משנה שעברה, והמצות לא טעימות, והן קשות, והן רכות. על זה הולך החג, על תלונות וכיתורים. במקום לצאת ממצרים, במקום להעיר את הניצוץ האלוקי שבתוכנו, במקום להתרומם 10 אמות לקראת ספירת העומר, לקראת מתן תורה, במקום להרגיש את המקיפים שמקיפים אותנו בסוכות, להרגיש את ההתקרבות שהייתה בראש השנה ויום הכיפורים, אז כל החגים הולכים להתעסק עם שטויות, עם זבל. אדם חייב להכניס עוד רמה לחיים הרוחניים שלו. רמה של למידה. רמה של התבוננות, עוד, מעבר ללמידה, התבוננות, מחשבה, מה אני עושה? מה אני זוכה? מה קורה לי כשאני יושב בסוכה? מה קורה לי כשאני מכניס לתוכי את הכזה ההתמצא? מה קורה לי כשאני, איזה כוחות, איזה שערים נפתחים לי ביום הכיפורים? וזה יכול להיות רק על ידי לימוד. זה לא יקרה מעצמו, זה לא יקרה באופן אוטומטי. אנחנו צריכים לטפס לעולמות אחרים. אנחנו צריכים לפתוח את הראש ואת הלב לעולמות יותר נעלים. אז אומר אדמור הזקן, תראה, למה לא להיות רב לוי יצחק מברדיצ'וב? יש לך תירוץ טוב. אבל למה לא להיות שניאור אשכנזי? למה לא להיות אתה? למה לא להיות אני? את זה אין לנו תירוץ. למה לא להיות שייך לאהבה ששייכת ברמה של הדור הזה? את זה אין לנו תירוץ. אהבה כזאת שלפחות מניעה לידי מעשי המצוות. שנעשה קידוש קצת עם יותר שמחה. שנלך עם הילדים לקנות את המצות קצת עם יותר אושר. שנלך למים שלנו, לשאוב מים שלנו, ונשיר באמת בחיות, בהתלהבות, במצרים גאלתנו, כאילו אתה ועודקה. שנבין שקורה משהו בעולם, קורה משהו בעצמנו. זה לא סתם היום הזה, הוא לא יום ככל הימים, אלא אי לאו היומה. זה יום גדול שנפתחים בו שערים. בשביל זה צריכים ללמוד? בשביל זה צריכים להבין את הנס שמתחדש כל רגע. להבין את ההערה שיש ביום הזה כל רגע. להבין בכלל מה זה זכות של מצווה. אם יהודי יישב רגע לפני התפילה, ויחשוב על הזכות שיש לו, שהקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע אותו. הגמרא אומרת שאם יהודי כל יום בא לתפילה, יש לו מקום קבוע, ויום אחד לא בא, הקדוש ברוך הוא שואל עליו. יהודי יחשוב על זה רגע. הקדוש ברוך הוא שאל היום את המלאכים, איפה הייתי? למה ב6:15 לא הגעתי לשחרית? ומה המלאכים יגידו? כי הוא מתעכב באוטו, לשמוע עכשיו חדשות, מתקרבים לבחירות, יש סקר חדש. אז הוא מתקרב באוטו, לשמוע את החדשות עם הסקר החדש. אז הקדוש ברוך הוא והמלאכים ידברו על זה, שהוא מתעכב באוטו, לשמוע סקר חדש. וזה יותר חשוב מהתפילה שלו. אם יהודי רגע אחד יחשוב, לא בצורה של עירה. אנחנו קצת באווירה שבין המצרים, אני רואה, אני מדבר קצת בעירה, כנראה זה משפיע עליי. בואו נדבר באווירה של חיוב. יהודי יחשוב על הזכות לעמוד בפני מלך. נתאר לי שהייתה לי היום פגישה עם ראש ועד הבית. אני רוצה לסגור מרפסת, ואני פוחד שהשכנים יתלוננו. אז יש לי פגישה עם ראש ועד הבית. כמה הייתי מתכונן לפגישה? מה להגיד לו? תייעץ עם עורך דין, לבוא מוכן. ואחרי הפגישה עם ראש ועד הבית, יש לי פגישה עם עוזר ראש העיר. כי מתברר שזה לא כל כך פשוט. צריכים פה איזושהי קומבינה, איזה העלמת עין. אז יש לי פגישה עם עוזר ראש העיר. אני אקום בבוקר הזה יותר מוקדם. אני אתפלל יותר טוב. יחשוב איזה חולצה ללבוש לעשות עליו רושם. ואז יתברר שיועץ ראש העיר לא יכול לעזור, אלא צריכים את ראש העיר בעצמו. רק הוא יכול לעזור בזה. רק הוא יכול לקחת על עצמו את הסידור הזה. אז עד שתגיע הפגישה, ועד שלהתאפס למדרגות של העירייה, וכמה אני אחשוב, איך להשפיע עליו, ומי החברים שלו, ועם מי לעשות שיחת רקע קודם. נו, אז זה אדם בשר ודם, עכשיו אמר רבן יוחנן מזכאי, שהיום הוא כאן, ומחר הוא שם, ואל תפתחו בנדיבים. יש לי יהודי כל בוקר, פגישה עם הקדוש ברוך הוא. ורגע אחד יהודי יחשוב על פעמים שהוא התפלל, והוא זכה לראות ישועה למעלה מדרך הטבע. אז נכון, אני לא אגיד שתיווצר אצלו הרגשה כזו שהוא יעופף בשמיים, שהוא ירקוד בחדר, שלא עשה אני גוי, כמו שרקע את רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. זה כנראה אנחנו לא שייכים. אבל על כל פנים, שיהיה לו איזשהו חיות כלפי התפילה. שיהיה לו איזושהי התלהבות, שיהיה לו איזו הערכה לתפילה. אומר אדמור הזקן, זה שייך גם בדורנו. אהבה מביאה לידי עשיית המצוות בלבד, זה חייב להיות גם בדורנו. וכך ביחס למצווה ספציפית. זה מעלת קיום המצוות בכלל. שזאת הדרך היחידה שלו להגיע לאינסוף, לרומם את עצמו מעל ומעבר למדרגות הטבע. אבל ייקח יהודי מצווה אחת ויחשוב עליה, לצורך העניין, דוגמה. לא יודע למה עלתה לי המצווה הזו, כיבוד הורים. בוא נחשוב רגע, כיבוד הורים זה מצווה מאוד מאתגרת, יש אומרים שזאת המצווה הכי קשה בתורה. כי זאת מצווה שאין לה גבול. לכל מצווה אחרת יש זמנים, מתי היא מתחילה, מתי היא נגמרת. כיבוד הורים זה מצווה שאין לה סוף. איך אמרו אז החכמים לאמו של רבי טרפון? שהוא שכב תחת הרצפה והלך כל הדרך, זחל כל הדרך, שכב להרים לה את הרגליים. שהיא תדרוך, נקרא לה הסנדל בשבת, שהיא תלך על הנעל שלו. אמרו החכמים עוד לא הגיע לחצי ממצוות הכיבוד שדורשת התורה. נו, אז לא פשוט. אמא מתקשרת בזמן שאתה לחוץ, בזמן שאתה מנותק, בזמן שאתה, בדיוק יש לך 1,000 משימות לעשות, ודווקא אז היא מתקשרת. שתהיה אריכות ימים שנזכה כמה שיותר לקבל טלפונים מההורים שלנו. ובדיוק אז היא מתקשרת, ואתה בא לך להתרגז. אז גם אם אתה שולט רגע במידות שלך, אבל אתה מתעצבן. זה בא על חשבון דברים אחרים. אבל יישב רגע יהודי ויחשוב. מה הוא חייב לאמא שלו? יחשב על ההכרת הטוב שהוא חייב לאמא שלו. אתה מתרגז שהיא מתקשרת? כמה היא איבדה דם בגללך? כמה לילות היא ישבה ליד המיטה שלך? כמה היא רצה לעבוד כדי לממן לך אוכל, לממן לך שכר דירה, לממן לך שכר לימוד. כמה איסורים היא עברה להביא אותך לעולם. אם רגע אחד יהודי לא יחיה את החיים רק מתוך הרוטינה, אלא יחיה את החיים בצורה גבוהה יותר, בצורה נעלית יותר, מתוך מחשבה. אגב, אם מדברים על כיבוד הורים, צריכים לדעת שהכיבוד הורים שלנו לא דומה לכיבוד הורים של גוי. למרות שהסמל והדוגמה של כיבוד הורים זה דמה בנתינה, ועדיין הכיבוד הורים של יהודי צריך להיות עוד יותר נעלה מדמה בנתינה. למה? כי כיבוד הורים של גוי הוא מצד הכרת הטוב. פשוט אנושיות, מעין שלחקית. יושבים פה זוג אנשים שהקדישו את כל החיים לגדל אותך. מגיע שלב שהחיים מתהפכים והם צריכים את העזרה שלך. מצד אנושיות, הכרת הטוב, אתה תחזיר להם. אתה נוסע באוטו, המתדלק, תדלק לך את האוטו. אתה אומר לו תודה. זה מדובר על בן אדם שעובד בזה וקיבל על זה כסף. אתה בן אדם, תגיד לו תודה. אתה נכנס לחנות. אתה הזבן, מעביר לך את המוצרים ליד המחשב. אתה תגיד לו תודה. הוא עובד בזה, הוא לא עשה את זה בשבילך, הוא עשה את זה בשביל עצמו. ועדיין אתה תגיד לו תודה, אתה בן אדם נורמלי. אז פה מדובר על אבא או אמא שלא העבירו לך את המוצרים, סרקו את המוצרים במחשב. הם נתנו לך כל מה שיש לך. אז בוודאי שאדם נורמלי צריך להודות עליהם. אז זה הכרת הטוב שלא צריכים להיות יהודי בשבילה. זה הכרת הטוב של אנושיות. אנחנו רואים שרש"י אומר בסוף פרשת לך לך, שהיו צריכים להעלים, להקדים את מותו של תרח, כי השכנים הם נבלו, איך אברהם אבינו עוזב את אבא שלו. זאת אומרת, כיבוד הורים זה לא עניין יהודי. כיבוד הורים זה עניין של לפני מתן תורה, כי זה קודם כל עניין של אנושיות. אבל מעבר לזה צריכים לדעת שהכיבוד הורים שלנו ברמה אחרת לגמרי. הכיבוד הורים שלנו זה לא בגלל מה שהם עשו לנו או לא עשו בשבילנו. זה לא רק הכרת הטוב. הכיבוד הורים שלנו זה בגלל כבוד לקדוש ברוך הוא. כי ההורים הם שותפים של הקדוש ברוך הוא. ההורים הם אלוקים קטנים. ההורים הם השותפים ביצירה. הם אלה שזכו שתשרה בהם ברכת האינסוף כדי להביא את הילד לעולם. עצם זה שאני קיים זה בזכות הקדוש ברוך הוא. ובזכות ההורים שהיו הצינורות של השכינה להביא את הילד לעולם. ראיתי פעם וורט מדהים בכתב סופר. בפרשת ואתחנן, התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. רק שם היא מדגישה. כבד את אביך כאשר ציווך השם אלוקיך. מה הדגשה? אומר שם רשי, כאשר ציווך במראה. במראה עוד לפני מתן תורה. מה הדגשה? למה כל כך חשוב? עד רבה. הרי כיבוד הורים נאמר בעשרת הדיברות. במתן תורה זה הרבה יותר נעלה מצווה של עשרת הדיברות, של מתן תורה, מאשר מצווה שנאמרה קודם במראה. אז מה פתאום לחזור אחורה? תכבד את ההורים, לא כמו שנאמר במתן תורה, אלא כמו שנאמר במראה. מה הדגשה במראה? אומר הכתב סופר דבר מבהיל. במראה לא הייתה לנו הכרת הטוב להורים. בעניין של מידה כנגד מידה, לא היינו חייבים להם כלום. למה? כי במראה, כשיצאנו ממצרים, הכל הגיע מהשמיים. הלחם הגיע מהשמיים, המים הגיעו מהבאר. עצם החיים, עצם החירות, הגיע ביציאת מצרים, הגיע בניסים. ההורים לא נתנו לנו כלום, הם אפילו לא גידלו את הילדים במצרים. הרי ילדו את הילדים תחת התפוח, והמלאך גידל אותם. אומרת לך התורה, כיבוד הורים של יהודי צריך להיות כמו שכיבדת במראה. במראה לא כיבדת כי הם עשו בשבילך. הם לא עשו בשבילך כלום. אז למה כיבדת אותם במראה? מה זאת אומרת למה? כי הם השותפים של הקדוש ברוך הוא. כי הם הביאו אותי לעולם. הייתה להם בחירה אם להביא אותי או לא להביא אותי. והם החליטו בדעת עצמם שהם מביאים ילד לעולם. הם החליטו שהם נהיים שותפים של הקדוש ברוך הוא, כלים לברכת האין סוף. מי שלא מכבד את ההורים, ישווה כתוב, מוראם של הורים, מוראם של אב האם, כמו מורה של הקדוש ברוך הוא. כיבוד הורים נמצא בלוח הימני, בלוח שעוסק במצוות של כבוד השם, למה? כי מי שמזלזל בשותפים של הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה יבוא לזלזל בקדוש ברוך הוא בעצמו. כי אם אתה מזלזל בהורים, הפירוש הוא, שאתה לא מזלזל, שאתה לא מעריך את החיים שלך. אתה לא מעריך את זה שהגעת לעולם. אתה לא מעריך את אלה שהביאו אותך לעולם. אז למה שתכבד את הקדוש ברוך הוא? כיבוד הורים זה המדרגה הראשונה להגיע לכבוד שמיים. במילא מדגישה התורה, תכבד את ההורים כמו שכיבדת במראה. במראה זה לא היה בגלל שהם ישבו לך ליד ההריסה ונענעו אותך. את זה הם לא עשו במצרים. את זה עשו המלאכים במצרים. זה כלי וענווהו, הם הכירו תחילה, הם הכירו את המלאכים, הם הכירו את הקדוש ברוך הוא עוד לפני ההורים. כי המלאכים גידלו אותם. אז למה כיבדו את ההורים במראה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. כי הם השותפים שלו. כי הם המדרגה הראשונה לכבוד שמיים. מי שיש לו ביטול לדורות הקודמים, שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. מי שיש לו ביטול לדורות הקודמים, אז גם יהיה לו ביטול לרבי עקיבא ולרבי מאיר ולשמי והלל. עד ראש השרשרת, עד הגבורה בעצמה. אבל מי שחלילה מסתכל קדימה ולא אחורה, האחורה נראה לו פרימיטיבי, נראה לו מיושן חס ושלום. אז למה שבכלל יקשיב להוויות הבאה ורבה? אם כן, הדרך אומר אדמור הזקן, ואת זה אפשר גם בדור הזה, שתהיה קצת אהבה מביאה על ידי מעשי המצוות. ואיך זה? על ידי התבוננות, על ידי מחשבה. אפשר לקרוא פה את המילים בתניה, שהוא אומר שהתבונן קצת, שהדרך היחידה להגיע לקדוש ברוך הוא, הלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו, אני קורא בפרק תזיין, גדולת אינסוף ברוך הוא, דקולה כמי כלא חשיב ממש, אשר על כן יעתה לו יתברך, שתכלה אליו נפש כל חי, להידבק ולהיכלל באורו. הקדוש ברוך הוא אינסוף, הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, ומה הדרך היחידה להגיע אליו? מה הדרך היחידה? להרים את עצמי מעל הרפש של העולם הזה. נמלה לא יכולה להגיע לאדם, יש רק דרך אחת. אם האדם ישלח לחבל, אם האדם ישלח לסולם, אם האדם יניח את היד שלו על הרצפה וייתן לה לטפס עליו. אבל הנמלה מצד עצמה לא יכולה, היא יכולה לרקוד ולהשתולל, בעולם שלה זה הרבה. אבל לגבי האדם היא לא שום דבר. נו, הנמלה היא סוף סוף נברא. שהאדם והנמלה הם בסופו של דבר שייכים לאותו עולם. אז מה אנחנו לגבי הקדוש ברוך הוא? אנחנו עושים וחושבים שזה לא משחק בכלל. הדרך היחידה להגיע אליו זה רק דרך הסולם, החבל שהוא נתן לנו. והחבל שהוא נתן לנו זה מעשי המצוות. אז אם אדם רגע אחד יחשוב מה הוא מחולל בעצמו, מה הוא מחולל בעולם, כשהוא עושה מעשי מצווה, זה הרי ישנה הכל. ואת האהבה הזאת אומר אדמור הזקן, זה שייך גם בדור הזה. על זה אי אפשר לוותר, זה חייב להיות. אני רק אסיים בנקודה אחרונה, שראויה לי יותר עריכות, אבל אני לא מעריך בה, כי זה לא המקום שלה כאן, אלא בעיקר בפרקים למתת מם בטניה, אבל אני יקדיש לה את הדקה. יש עוד יתרון גדול בקיום מצוות מתוך כוונה, מתוך התבוננות. פרחה לאילה. הזוהר אומר שלימוד תורה מתוך אהבה ויראה עולה למעלה. לעומת זאת, לימוד תורה בלי אהבה ויראה לא עולה למעלה. מסופר שאחרי שאדמור הזקן יצא מהמאסר, אז פגש אותו אחד מגדולי המסנגדים, אחד מגדולי הליטאים באותו הדור, הגאון רבי יהושע צייטלין, יהודי תלמיד חכם עצום, גאון עולם. והוא שאל את אדמור הזקן מאיפה לקוחים דברי הזוהר, שלימוד תורה בלי אהבה ויראה, לימוד תורה שנעשה בלי חשק, שלא לשם דבקות בקדוש ברוך הוא, לימוד תורה שנעשה לשם גדלות עצמית, אינו עולה למעלה. ואדמור הזקן אמר שזאת גמרה מפורשת, גמרה בפסחים, אומרת, שואלת, שאלה, מצד אחד כתוב, גדול עד שמיים חסדך. מצד שני כתוב, גדול מעל שמיים חסדך. פעם החסד של הקדוש ברוך הוא מגיע רק עד השמיים. פעם החסד של הקדוש ברוך הוא מגיע מעל השמיים. אז תחליט, עד איפה מגיע החסד של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, הבא עוסקים לשמע, הבא עוסקים שלא לשמע. והגאון צייטלין מאוד מאוד התפעל מהחיבור הזה בין הדברים. הוא אומר, תויר הסמס. זאת אומרת, כבר בגמרא כתוב, וגם בזוהר, שלא כל דבר עולה למעלה. אנחנו יודעים שאדם עושה מצווה, הוא קונה לו פרקליט. המצווה מייצרת אור גדול למעלה. הפרקליט הזה עומד לו ביום הדין. כתוב שהנשמה נהנית מהאור של המצווה, אחרי שהנשמה עולה למעלה. היא נהנית מזיף השכינה, ממה היא נהנית? היא נהנית מהאור שהיא יצרה פה בעולם. האור הזה מושפע בעיקר, לא רק מכמות המצווה, אלא מאיכות המצווה. מהרגש שנוצר. מהרגש שעוטף את המצווה, מה שמפריח את המצוות למעלה, מה שמעלה אותם מעבר לגבולות העולם הזה, זה לא העשייה, כי העשייה שייכת לעולם הזה. מה שמפריח אותה זה הרגש, זה ההתבוננות, זה הכוונה, זה המעטפת הרוחנית שנלוות אליה. זה דווקא מדבר לעולמות העליונים. העולמות העליונים שהם רוחניים, כתוב בספרי קבלה שעולם הבריאה זה עולם של שכל, עולם היצירה זה עולם של רגש, שהמלאכים שם הם מלאכים של רגש. הפרקליטים של העולם הבא לא מבינים בעשייה גשמית, בהנחת רצועות. הם דווקא מה שמרומם אותם, מה שמחבר אותם, זה דווקא החיוך שנלווה למצווה. ההתלהבות, הניגון שנלווה למצווה, הרצינות שנלווית למצווה. אז במילא זה עוד יתרון, אומר אדמור הזקן, שבכל זאת, גם קיום כזה שהוא רק מביא, התבוננות שרק מביאה לידי עשיית המצוות, עדיין היא מספיקה. קדוש ברוך הוא אומר, מי ש... מעלה עליו הכתוב, מי שמנסה לקיים מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, מה פשוט כאילו עשה. קדוש ברוך הוא נותן את הכוח למצווה, שהיא תעלה למעלה, תעלה לעולם היצירה, לעולם של רגש, אפילו שהרגש שאנחנו חיים בו בדור הזה הוא רגש נמוך, עדיין זה מספיק בשביל להרים אותה למעלה, וזה עוד יתרון עצום שבשבילו כדאי להתאמץ יותר, ולחשוב יותר, ולתת עוד מעטה, עוד מעטפת למעשה המצוות שלנו.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.